צהריים טובים, חודש טוב. אנחנו נמצאים בפרק י"א, בפרטי מידת הנקיות. פעם אחרונה עסקנו במה שהרמח"ל ביאר את דברי הגמרא, שמי שיורד לאומנות חברו כאילו פוגע בקשר הזוגי, מכיוון שכל שפע הברכה מגיע מהקשר המיוחד שבין איש לאשתו. אנחנו ממשיכים המילים שאומר הרמח"ל, וכבר היה רבי יהודה אוסר לכם ואני. יש לכם בתחילת פרק י"ד. וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן שיבואו אצלו. רבי יהודה בעצם היה אוסר את כל הפרסומות שעושים במסחר כדי למשוך קונים, מכיוון שאם אתה מפעיל מערכת של פרסומות אתה מושך אליך קונים שלולא הפרסומות לא היו אמורים להגיע אליך. בזה אתה כבר יורד לאומנות חברך ולוקח לא דבר שכבר יש לו, אלא מה שהיה ראוי להגיע אליו, רווחים שהוא היה צריך לקבל, משכת את הקונים אליך, כבר זה אסור. חכמים חלקו עליו, הלכה כחכמים, מותר לעשות פרסומות, אבל למה, מה הטעם שלהם? לא התיעו חכמים, אלא מפני שגם חבריו יכולים לעשות כן. מכיוון שגם השני, השותף השני יכול לעשות גם אותם הפרסומות, למשוך את אותם הקונים, אז ממילא התחרות היא שקולה ואין בעיה. אבל באמת אם אתה יכול לעשות דבר שהשני לא יכול לעשות, ובזה אתה מושך אליך קונים שלא היו אמורים להגיע אליך אלא אליו, יש בזה בעיה הלכתית. בהמשך הפרק, בשיעור הבא אני מקווה שנראה, הרמח"ל יגיד לנו מהו הקריטריון הנכון לעשות פרסומות, למשוך אנשים, איזה פרסומות מותרות ואיזה פרסומות אסורות. ממשיך הרמח"ל ומסביר לנו את העניין של החומרה של עוון הגזל. מצטט גמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא צריכה קצת ביור אבל רק נקרא את דברי הרמח"ל, ואמרו זיכרונם לברכה, קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, בתחילת פרק י"א. קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, יש שני מצבים שאדם יכול לעשות איסור גזל. אפשר לגזול גזל מהחבר, ממון של החבר שלי. אפשר לגזול, יש מציאות שאדם גוזל מבית המקדש, זה נקרא גוזל מגבוה. כסף שלא שייך לבני אדם, שייך לבית המקדש. אדם לקח כלים של בית המקדש, נהנה מהם, השתמש בהם באיסור בלי רשות לצורכי חולין, זה גם סוג של גזל. לשון המדויקת של המקרא, גזל כזה שגוזלים אותו מגבוה נקרא מעילה. אדם מועל בקודשי, משתמש בעניינים של קודש לצרכיו הפרטיים, לצורכי חולין, זה נקרא מעילה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, קשה יותר גזל הדיוט מגזל גבוה. מי שגוזל מהחבר שלו ממון, ממון בין אדם לחברו, זה יותר חמור כאילו הוא גזל מבית המקדש. למה? מאיפה לומדת את זה הגמרא? והגמרא מביאה שזה בפסוק, תכף נבהר, הדברים כאן שראה למחל קצת סתומים, זה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא. מה פירוש הדברים? בפסוק שכתוב בתורה איסור לגזול מהחבר שלו, אחד מהפסוקים שהתורה מתארת, למשל, אדם שקיבל חפץ של החבר שלו לשמור עליו, פיקדון, והוא מעל בחפץ הזה, וכשהגיע הזמן הפיראון וצריך להחזיר את הפיקדון, הוא מכחש, אומר לאותו בעלים, החפץ הזה לא אצלי, נעלם לי, גנבו אותו, אני פטור עליו. על זה כתוב בתורה, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו. בפסוק הזה כתוב קודם כל תחטא ואחרי זה מעלה. נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו. לעומת זאת, בפסוק שכתוב על אדם שמעל בממון של בית המקדש, הפסוק אומר, כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. בפסוק הזה קדם קודם כל המעילה, ואחר כך החטא. אז זה קודם כל פשט לשון הגמרא. גזל של אדיוט יותר חמור, מכיוון שבפסוק הקדימו את החטא למעילה. ואילו הפסוק שנאמר על קודשים של בית המקדש, של המזבח, קודם כל כתוב מעילה, ואחר כך חטא. טוב, צריך להבין למה זה קודם כל יותר חמור. אבל לאיזה עניין זה יותר חמור? מה יותר חמור? מסביר שם הרשב"ם בפירושו למסכת בבא בתרא, מה החומרה שיש יותר בגזל הדיוט מאשר הדיוט, לא הכוונה טיפש, הדיוט הכוונה אדם חולין, אדם פשוט. לעומת גזל מבית המקדש, אומר הרשב"ם דבר יסודי. כשאדם בא לגזול מהחבר שלו פיקדון שהפקידו אצלו, ברגע שהוא משקר והוא אומר, זה לא אצלי, והוא השתלט על הממון, אפילו לפני שהוא נגע בו, אפילו לפני שהשתמש בו, מונח אצלו בכספת, רק הוא מודיע לבעלים, זה כבר לא אצלי, מאותו הרגע הוא כבר עבר על החטא. מאותו הרגע שהוא השתלט על הממון, הוא עבר על החטא. אבל אם אדם גוזל מבית המקדש איזשהו כלי ומשתמש בו, ברגע שהוא שם את זה אצלו, אבל עוד לא נהנה בו, לא השתמש, עדיין לא עבר על איסור גזל. מתי הוא עובר על איסור גזל מבית המקדש? רק ברגע שהוא מתחיל להשתמש בו. לכן אומרת הגמרא, זאת החומרה שהתורה ציינה באיסור גזל מהחבר שלך, שבזה אתה חייב ברגע שאתה כבר ככה הכחשת, ברגע שכבר שיקרת ואתה משתלט על הממון שלו, לעומת גזל מבית המקדש, שגם אם זה אצלך, אבל עוד לא נהנית בו, אין בזה איסור. למה? הסבר מאוד פשוט. הממון של החבר שלך הוא שייך לו. ברגע שאתה השתלטת עליו והודעת לו, אתה לא תקבל, זה נשאר אצלי, מהרגע הזה עברת לאיסור גזל. ממון של בית המקדש, ממון שכביכול של הקדוש ברוך הוא, כל הארץ היא שלו. זה שאתה אומר שהממון הזה שלך, זה לא משנה שום דבר. עוד לא לקחת לקדוש ברוך הוא שום דבר, כי הממון שלו נמצא בכל מקום, בין אם בבית המקדש, בין אם אצלך בבית. מתי נקרא שפגמת בממון ששייך לבית המקדש? שאתה כבר משתמש בו, שאתה כבר נהנה בו לצורכי חולין ולא למשהו מיועד, אז נקרא כביכול שלקחת מהקודש. לכן אומרת הגמרא לעניין הזה, קשה יותר גזל של הדיוט מגזל של גבוה. כאילו התורה החמירה יותר בהדיוט, ברגע שאתה כבר משתלט על הממון, כבר עברת לאיסור הגזל, אפילו לא נגעת בו עדיין, רק הודעת לאותו אדם, זה כבר לא אצלי. בגזל של בית המקדש, רק ברגע שהתחלת בעצם להשתמש בו. עכשיו השאלה, למה באמת זה ככה? למה באמת יש חומרה יותר גדולה לגזל הדיוט מאשר לגזל גבוה? אז יש ביור מאוד יפה שראיתי, שמסביר אותו הרב קוק בספר לא כל כך מפורסם, ספר קטן שיצא, נקרא איתור סופרים, זה חוברת שהוציא בצעירותו, ובחוברת הזאת הוא ממש מבאר, יש לו פרק שלם לבאר את כל המאמר הזה של הגמרא במסכת בבא בתרא, קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה.
למה מפרידים
ביניהם? מה זה? תכף, בדיוק עכשיו נבין. אחרי ההסבר הזה נבין היטב למה מפרידים, שזה שתי מחלקות נפרדות. מסביר של הרב קוק, אפשר למדוד חומרה של עבירות, חומרה של מעשים בכלל, בשתי רמות, בשתי אופנים. אפשר למדוד חומרה של דבר לפי העונש שלו, או יותר מדויק, הקלקול שלו. אדם עשה עבירה, עשה איזשהו קלקול, על זה התורה אומרת, יש לך עונש ברמה מסוימת. כבר אמרנו כמה פעמים, עונש בתורה זה לא נקמה, עונש בתורה זה תיקון, זה דרך תיקון. ככל שהחטא, הקלקול יותר גדול, צריך תיקון יותר גדול. כן, אדם שקיבל מכה קטנה, צריך לקבל רפואה קטנה, ניתוח קטן. אדם ששבר את כל העצמות, הרפואה שלו יותר גדולה. החומרה של התורה בעונש זה מה האופן של התיקון לחטא יותר גדול. לכן אפשר, אומר הרב קוק, מדד אחד לבדוק חומרה של עונשים, זה מה פגמת. בעיקר מה פגמת בקשר בינך לבין ריבונו שלם. איזה קלקול אתה עשית. יש עבירות שיש עליהם עונש של לב, יש עליהם שיש עונש של קראת, יש מיטה בידי שמיים, מיטה בדין, כל מיני חומרות של עבירות. ככל שעבירה יותר חמורה, עוצמת הקלקול יותר גדולה, המרידה כביכול כלפי רצון השם, ככה זה החומרה של העונש.
מה זה
עונש קראת? מה זה? קראת יש מחלוקת בין המפרשים, או שאדם נפטר בלא בנים, או שנפטר לפני גיל 60.
זה שני... אבל מה זה אומר העונש?
מה? יש דעה שאין חלק לעולם הבא? מה?
אין חלק לעולם הבא.
זה סוג של עונש, אבון שהוא עשה, שזה דרך, דרך התיקון שלו, דרך הכפרה שלו. אבל זה, זה לא ניכנס עכשיו, לא נסביר עכשיו את כל המשין, זה צריך שכמה שיעורים בפני עצמם להסביר כל עונש מה עניינו ועל מה הוא בא לחפר. Okay. אני רק אומר את זה על דרך ה... יש סוג אחר של חטאים, אומר הרב קוק, שהקלקול שלהם הוא לא בעוצמה של החטא ובאבון שעשית כביכול בקדושה, אלא בהשחטה של הנפש שלך. בהשחטה שהאבון הזה עשה לנפש שלך, לא כל כך בעוצמה הרוחנית שלו, ולפעמים העונש שלו הוא מאוד קטן. פה המדד הוא לא העונש, אלא הפגם באישיות של האדם. ולפעמים אומר הרב קוק, הפגם באישיות של האדם היא יכולה להיות כל כך חמורה, בגלל, לא בגלל המעשה הזה עצמו הפרטי, אלא בגלל שאדם פרץ איזשהו חוק של מוסר, של יושר, של צדק, והפרצה הזאת נותנת לו לעשות עכשיו הרבה עבירות אחרות, בבחינת עבירה.